טובה שעברת בטוב את ראש השנה. אמרתי לכם פעם קודמת שהמדד לשנת מדרשה זה לא החגים שעוברים בתוך השנה, אלא שנה אחר כך, כי עדיין אתם עוד לא מספיקים להתבשל איתם. טובה שבכל זאת עבר ראש השנה בטוב. טוב, אני נוחתת כרגיל, שער יותר מוסר אביך, אמרנו אצלנו אין סטיות. מי כאן, מי הייתה פה בשיעור שעבר? עוד פעם, רק רגע. מי הייתה בשיעור שעבר? אני רואה שאני... אוקיי, בסדר. שיעור שעבר דיברנו על טבע הכרה וטבע מודע. דיברנו על זה בהקשר... דקה להתארגנות, יש לכם, אנחנו בפרק א' פסקה א', החלק השני. אז דיברנו בשיעור שעבר על טבע הכרה, אפילו עדיין פה. טבע הכרה וטבע מודע. אני מבינה שהרבה כותבים לכם על הלוח, טוב, גם היה ראש השנה, אז... על זה שהמידות הן טבועות בנו בטבע, משהו שהוא יסודי שטבוע בנו, אבל זה לא אומר שזה קל להוציא את זה לפועל, ועבודת המידות זה להוציא את הטבע הזה, שזה יהיה גם בחיים. השלב השני זה הכרה, זה מה שאנחנו עושות עכשיו. זה הלמידה, זה החשיבה. זה להעביר את הדברים למודעות. וזה שלב שאמרנו, הרבה פעמים הוא תקוע, כי מצד אחד אני לא מרגישה שהמידות טבעיות לי, מצד שני אני מודעת לזה, למרחק בין מה שאמור להיות לבין מה שקורה בפועל. השלב הבא זה הטבע המודע. זה שקניתי את המידות בחיים, אבל לא מתוך בורות, לא מתוך טבע, אלא מתוך הכרה. זוכרות, נתנו את הדוגמה של ילד בגיל ההתבגרות, שבהתחלה הקשר שלו להורים הוא טבעי, אחר כך יש לשלב התקוע של גיל ההתבגרות, שזה הכרה, אבל אמרנו, ברוך השם, אנחנו לא נשארים תמיד בגיל ההתבגרות, וזה חוזר לטבע מודע. הילד חוזר להיות מחובר להורים שלו, לא מתוך בורות, לא מתוך זה שזה מה יש, אלא מתוך בחירה ומודעות. ככה גם השימוש במידות. אנחנו רוצות להעביר את המידות ממשהו שהוא בטבע למשהו שהוא חלק מהחיים שלנו. זה לא אוקיי, תבוא בי אהבת השם, מה זה אומר? אנחנו רוצות להוציא את זה לפועל. איך מוציאים את זה לפועל? דרך שלב ההכרה. בסדר? עד פה זה רק חזרה על מה שהיה לנו שבוע שעבר. ראינו עוד דבר, שאם קנינו את זה, אז זהו, זה שלנו. שאדם לא צריך 120 שנה לקנות את אותו דבר ולעבוד על אותו דבר. מספיק שעבדנו על זה וקנינו את זה, זהו זה שלנו. איפה ראינו את זה? במשפט.
אבל יש מלא נטיות עדיין.
רגע, ראינו את זה במשפט. אז אם אך ילך בחוקי תורת השם יתברך, יישארו קבועים בלבבות תמיד ממש, כמו שהם קבועים בטבע קודם שבאו לכלל דעת. אם אדם עובד על המידות שלו באמת, והוא עבד על מידה מסוימת, היא שלו. מה התנאי? שהוא הולך בחוקי תורת השם. כלומר, אדם שהוא עם יד על הדופק. אם הוא אדם שהוא עם יד על הדופק, אז הוא מתחזק תמיד את המידות שהוא קנה, והוא לא צריך לקנות אותם מחדש. למה? כי אמרנו, המידות הן חלק מאיתנו, אדם לא מביא אותם מבחוץ. אם היינו צריכות לייבא מידות מבחוץ, היינו צריכות לשמור עליהם שלא ילכו. אבל מאחר שהעבודה היא רק לגלות את זה מבפנים, אז זהו זה שלנו. עכשיו לשאלתך.
כאילו, בן אדם עובד על מידה, תמיד יש לו חוקים, כאילו, יש לו חוקים
נפילות. יכול להיות. אבל אני לא אמרתי עובד, אמרתי קנה. אם אדם קנה מידה, לא אמרתי אם עובד, עובד זה דרך. קנה זה איזשהו יד, יש מידה שכבר קניתי. יש דבר כזה, או לפחות... סוג מסוים של מידה שכבר קנינו. כן, אנחנו מכירים אנשים שקנו את מידת הכעס. זהו, לא תצליחי להצבן אותם. הדוגמה הקלאסית זה הלל. זה אומר שהוא קנה את כל המידות? לא, יש לו עוד מידות לעבוד עליהן. כל החיים יש לנו על מה לעבוד, אבל אנחנו לא עובדים כל הזמן על אותו דבר. את יכולה לחשוב על עצמך, אפילו שאת צעירה, שיש משהו שאולי התמודדת איתו, ומתי שאת אומרת, עם זה אני כבר לא מתמודדת. יש דברים כאלה שאתה כבר, אתה לא מתמודד כל הזמן עם אותו דבר, אחרת אדם לא מתקדם. אנחנו מתמודדים, זה לא אומר שאין לנו עוד עם מה להתמודד, אבל אנחנו לא צריכים לחזור להתמודד עם אותו דבר, על אותו דבר כל הזמן. אוקיי? עכשיו זה שיש נפילות זה כשאני בדרך, זה כשעוד לא קניתי את המידע. נגיד עכשיו, אני עובדת על לקום מוקדם, אז זו דוגמה שעלתה פה, אז יכול להיות שיהיו לי ימים שאני לא אצליח, אוקיי? אבל מתישהו שאני ארגיש שזה חלק ממני, זה לא מידע, זה פעולה, אוקיי? אז זה משהו אחר. אבל כשאני ארגיש שזה חלק ממני, אז אני לא מתמודדת כל הזמן, או עוד פעם לצאת מהמידע, לא, זה חלק ממני. זה לא אומר שאין דברים אחרים להתמודד איתם. טוב, אנחנו הגענו למשפט, וממילא יצא לנו מקום לימוד עד איכן החיוב מגיע לשקוד על ידיעת השם יתברך. כולם עדו? אוקיי, בהוצאה הזאת אנחנו בעמוד הבא, תחילת עמוד י"ז, ממש שורה ראשונה. בהוצאות האחרות תסתכלו.
בהוצאה הזאת בשורה הרביעית.
תודה. אני חוזרת על המשפט. וממילא יצא לנו מקום לימוד. עד איכן החיוב מגיע לשקוד על ידיעת השם יתברך בהנהגתו השלמה בטובו וחסדו המופלא. שהרי כל חפצנו שאלו המידות שהן קבועות בטבענו, הן בעצמן, כאשר יתברר לנו שהעיקר שראוי להשתמש בנו לעבודת השם יתברך, יהיו קבועות בזה. וזאת היא מעלת הדבקות שהמידות דבוקות בנפש תמיד. וכיוון שיתעלו אחרי הדעת לקרבה אל השם, יהיו תמיד עמו יתברך. אם כן, הרי אי אפשר שיקבעו אלו המידות על המצב שאינו טבען הראשון, באמצעים שלא היו מספיקים אף לטבען הראשון. באור הדברים, הרינו רואים שהמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כי אם כפי הדעת. אני רוצה לקחת את המשפט הזה. המידות נקבעות באדם כפי הדעת. מי רוצה להסביר את המשפט הזה? מה זה המידות נקבעות באדם כפי הדעת? מה זה אומר? מה זה אומר שהמידות נקבעות כפי הדעת? שמה? נכון, אבל מה זה אומר? תנו לי דוגמה. נכון. בואי, תמשיכי עוד שלב.
ככל שאדם יותר קונה ידיעות על המידה, ככה יותר שלו.
מעולה. כלומר, לא יכול להיות לי פיתוח של מידה אם אין לי איזושהי הבנה של מה המידה הזאת. אתם זוכרות שנתתי לכם את הדוגמה מאותה גננת על משה רבנו עם הענבה? שמשה רבנו היה ענב, ענב, ענב. איזה דעת יש לילד עכשיו? מה זה ענבה בשבילו? שפלות. עכשיו את כל החיים הוא צריך לנתב למה אם הוא רוצה לעבוד על מידת הענבה? להיות שפל. למה? כי זאת הדעת שלו, וזה לא משנה אם הדעת אמיתית או כוזבת, כמו שאומר כאן הרב. אלא עצם העובדה שיש דעת, המידות הולכות ומתפתחות לכיוון אותה דעת. הוא תכף ייתן דוגמה, למשל ילד קטן. תינוק בן שבוע, רואה את אח שלו משחק עם הבקבוק שלו, זה מפריע לו? מפריע לו? לא מפריע לו. בגיל שבוע זה עוד לא מפריע לו. בגיל 9-10 חודשים הוא רואה את אח שלו משחק עם הבקבוק שלו, זה מפריע לו? למה? למה זה מפריע לו? איזה דעת הייתה פה? איזה מושג היה פה? שייכות. מושג הקנאה לא מתפתח, נכון? מידת הקנאה לא מתפתחת. לפני שיש לי איזה דעת, איזה דעת יש פה? שייכות. נכון? התינוק לא מקנה במישהו שמחזיק את הבקבוק של עצמו. אבל אם הוא לוקח את הבקבוק שלו, את הבובה שלו, או איזה ילד, כן, מתרפק על אמא שלו, אז כבר יש לו קנאה. כי קנאה מתפתחת במקום של שייכות. כל אחת כאן שמרגישה שהיא מקנה במישהי על משהו, זה תמיד על משהו שהיא מרגישה אליו שייכות. אני אף פעם לא מקנה במשהו שאין לי שייכות אליו. לא עשיתי סקר, אבל אני יכולה לחתום שאף אחד כאן לא מקנה במלכת האנגליה. מצדקת? עלה לכם פעם בראש לקנה במלכת האנגליה? לא, למה? למה? מה לכם ולה? אבל את יכולה לקנה בחברה שלך כי או שאת מרגישה שהיא יותר חכמה או יותר יפה או יותר צדיקה או יותר או יותר או יותר או יותר, לפי מה תקנה? לפי מה שמחובר אלייך. אם את מקנה בה כי היא יותר חכמה, זה אומר שיש לך קשר למושג חכמה. ואם את מקנה בה כי היא יותר יפה, זה יש לך קשר למושג יופי. ואם את מקנה בה כי היא יותר צדיקה, אז יש לך קשר למושג צדיקות. אנחנו תמיד מקנים על מה שאנחנו מחוברים אליו. אין דבר כזה לקנה במשהו שלא קשור אליך. כי קנאה היא תמיד שייכת למושג השייכות. מתי אדם יכול לעבוד על מידת הקנאה? שהוא הולך כפי דברי חז"ל, שאין אדם לוקח מחלקו של חברו כמלוא הנימה. שאתה באמת באמת מפנים שזה לא שלך, שזה לא על חשבונך, אתה מצליח להיות אדם שלא מקנה. למה? כי הדעת היא מפתחת את המידות, בין אם זה מידות טובות ובין אם זה מידות רעות. ואם אני גדלה על זה שאין אדם לוקח מחלקו של חברו כמלוא הנימה, וברור לי שאף פעם זה לא על חשבוני, אז אני אצליח להיות אדם שגדל בלי קינה. או למשל שחזל אומרים לנו, לעולם אין אדם מקנה לא בבנו ולא בתלמידו. למה לא בבנו ולא בתלמידו? כי מה? הם חלק ממנו. כאילו, מה זאת אומרת? ההצלחה שלהם זה ההצלחה שלך, אז למה שתקנה? אם נצליח לפתח ולהפנים את המושג שבאמת כל ישראל הם ערבים זה לזה, אז אדרבה, הצלחה של מישהו היא גם הצלחה שלי. כמו שהצלחה של בני או תלמידי היא הצלחה שלי, גם הצלחה של החברה היא הצלחה שלי. כי גם היא מעם ישראל, לדוגמה. זה עוד דוגמה לזה שמושג הדת יכול לעזור לי לעבוד על מידה.
מושג הדת זה ידע כאילו,
מושג הדת זה כן מתחיל מהכוח השכלי, אבל דעת לא נקרא זה חיבור. זה לא רק שכל, זה לא רק הבנה יבשה, אלא הבנה שאני חיה אותה. אוקיי? כמו התינוק הזה שהוא חי את מושג השייכות, הוא חי את זה שהדובי שלו, זה לא רק שהוא יודע את זה בשכל בצורה יבשה. אוקיי? עוד פעם, סליחה?
כאילו... כשאנחנו
נהיים, נגיד, בני 15 חודשים, פתאום
לא
נתקן את מיידה, ועבר כאן ישראל,
בעצם
אני עושה
להבין למה
התינוק
שהוא
קטן,
אז
הוא קונה
קודם כל
את הצד
השלילי.
הוא לא קונה את הצד השלילי, שייכות זה דבר חיובי. שייכות זה דבר חיובי, אני מחובר לאימא שלי, אני מחובר...
כמו שאמרת, הקינה, שאם היינו יודעים שכל אחד זה מה שמוכר מאוד, אז לא היינו כזה שקנים. זה לא
הנטייה הכלי. אני מבינה את השאלה שלך. אני מבינה את השאלה שלך. יש דבר כזה שאדם קודם כל יבנה את האישיות שלו לפני שיתחיל לפזר אותה לאחרים. אני לא אשכח אף פעם שהייתי עם הבן הבכור שלי בגינה, והייתה שם אימא צדיקה, באמת אישה צדיקה, והייתה עם הילד שלה בן שנתיים. אז היא אומרת לו, סתם אני ממציאה השם עכשיו, בסדר? אז היא אומרת לו, מורדכי, תיתן את המסעית שלך לחבר. ומורדכי, ילד בן שנתיים, שחק עם המסעית שלו. ואז היא אומרת לו, מורדכי, תראה כמה החבר עצוב, תיתן לו את המסעית. קיצור, נגנה לו חצי שעה למצפון, עד שמורדכי הזה נתן את המסעית לילד אחר. והיא אומרת לו, האמא, מורדכי, תראה כמה הילד שמח. ואני רציתי להגיד לאמא, אמא, תראי כמה מורדכי עצוב. כאילו, זה לא נכון להתחיל לפתח מידות של חסד ונתינה לפני שיש לך את האישיות שלך. עוד לא. כדי שיהיה לי חסד ונתינה, אני צריכה שיהיה מישהו שייתן. אבל אם אין עוד אישיות, אם אין עוד פה מישהו, אז זה אמורפי. ולכן, רק שנייה, ולכן המידות שלנו, נכון שהם יפתחו אחרי שיש לנו איזו יציבות. התינוק הזה הוא קודם כל מפתח שייכות, כי אם לא תהיה לו שייכות לעצמו, הוא ישר ייתן ויפזר, לא יהיה פה מישהו. אנחנו כל יום בונים את האישיות שלנו ומתוכה מתפזרים ונותנים לכל העולם. אבל אם אנחנו מתחילים במצב של לתת לכל העולם וחסד ואני ועם ישראל הכל אותו דבר וכלל ואני מדלגת על הפרט, אז יוצר פה מצב שהוא עיוות בנפש. נכון, נכון. קודם כל עם הדעת, יש לי שייכות, אני מישהו בעולם, ולמישהו הזה יש אמא ויש אבא ויש חברים ויש צעצועים, הוא אסוף. עכשיו, אחרי שאתה אסוף, אתה רוצה גם לתת נפלא. בסדר? כן, רציתי לשאול משהו. אז אני חוזרת לעיקרון שאנחנו עומדות פה. המידות נקבעות כפי הדעת. ולכן השלב הזה של הלמידה הוא מאוד מאוד חשוב. ואם אני רוצה לעבוד על מידה, שלב ראשון, אני חייבת ללמוד מה זה אומר. כי אם אני לומדת אותה בצורה מעוותת, אני בחיים לא אוכל לעבוד עליה נכון. כי אני כל הזמן מנתבת את החיים שלי לעיוות, 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 לעיוות. ויש כל מיני מושגים שאנחנו לוקחים מהגלות, מדברים אחרים. למשל, המושג הקדוש מעונה. מה המקור שלו? מה המקור שלו? לא מכירות? טוב שאתם מכירות. אז המקור זה בנצרות. אבל זה גם מחלחל אלינו, שאם אני יותר מסכנה, אני יותר צדיקה. יש אנשים שחיים ככה. זה לא נכון, אני לא צריכה להיות מסכנה בשביל להיות צדיקה. אני לא צריכה לסבול כדי להרגיש טוב. זה לא עובד, זה כל מיני מושגים מוטעים שאנחנו לוקחים אותם מהעולם ולפעמים הם במקומות זרים ואנחנו מנבטים אליהם את החיים שלנו. כן, אני יכולה לשמוע לפעמים שיחת גינה, כן, על כל מיני אמהות, וואי, כמה זאת עבדה לראש השנה וכמה זאת עבדה לראש השנה, ומי שהלכה לישון הכי מאוחר היא הכי... זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, אנחנו יש לנו מושגים מוטעים והעבודה שלנו זה קודם כל לנקות את הדעת. ואם נצליח לנקות את הדעת, נוכל לנווט את המידות אליהן. שאלות?
אתה נראה לי קצת שאלה, לא כזאת, אבל אתה עולה, יש כאילו מלא דעות, פעם מדהים לנו, למשל שכאילו, בסוף כל הסוגים של היהדות, וגם אם לא, כאילו, אני לא יודעת, זה תלוי, אבל גם בתוך היהדות, בתוך כל הגישות, בתוך כל איזה, כמו מעגל, שכולם עובדים כל זרים, הם מצביעים לנקודה אחת. כל אחד כאילו, בזווית טיפה שונה, זה משהו אחר, כאילו, ללמוד את... ללמוד את זה, כאילו אולי אנחנו לומדות הרבות מפלטה מזה מנקל את הזה, מישהו לומד משהו בגישת חב"ד, זה כאילו יש לי אשכו חב"דניק והדעות הן ממש שונות על מלא דברים, אני מניחה שגם בלכות את הדעת לגבי מידות וכאלה גם זה יכול לשאול, אז איך את יודעת מה באמת?
תראי, יש לנו 70 פנים לתורה ויש חוץ פנים, אוקיי? לא לקחת מהחוץ, את רוצה לקחת מחב"ד, כאילו כל משהו שהוא בתוך ה-70 פנים הוא אמת. אז יש ניואנסים לחב"ד ויש ניואנסים לברסלב ויש ניואנסים לרב קוק וזה לא מטריד אותנו. מה שכן צריך להיות זה להיות עקבי. כי אם אני לוקחת את המושג הזה מחב"ד, את המושג הזה מברסלב, את המושג הזה מרב קוק, נהיה לי סלט מטבוחה. אוקיי? העבודה שלנו אין בעיה. בחב"ד המושגים מאוד 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 עקביים. בברסלב המושגים מאוד עקביים. אצל הרב קוק המושגים מאוד עקביים. אבל אם אני לוקחת מושג מפה, מושג משם, נהיה לי סלט. וכל עוד זה בתוך ה-70 פנים לתורה, הכל בסדר, הכל בסדר. לא אמרנו, יש אמת אחת, אבל האמת הזאת יש הרבה 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 סגנונות. וזה לא מטריד אותנו איזה סגנון זה יהיה. אני מלמדת את הרב קוק, אבל זה מעולה גם כל דבר אחר שהוא בתוך ה-70 פנים.
ואם זה לא בטח,
אישה אחת השני? אין ניגודים יסודיים. אין ניגודים יסודיים, וגם כשיש ניגודים, אני תמיד אומרת, זה היבטים שונים. כאילו אם מישהו יצלם את הכיתה מהדלת הזאת או מהדלת הזאת, יצא תמונה אחרת לגמרי. אבל זו אותה כיתה. מה יותר אמיתי, התמונה מפה או התמונה מפה? אלה זוויות ראייה. כתוב, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. הקדוש ברוך הוא מביא אמת אחת. ההיבטים שלה במציאות הם מאוד שונים. ואני אומרת, כל עוד אנחנו בתוך ה-70 פנים. אלא מה, יש לנו דעות שהם לא בתוך השבעים פנים, מגיעים לנו כיוונים של רפורמים, מגיעים... זה לא. אבל בתוך כל דבר שיש לו עמוד שדרה של תורה מסיני, הוא בסדר גמור, רק בשביל שלמות הנפש שלך, לקחת את המושגים בצורה עקבית מאותו מקום.
אבל זה מסביר
כן, בגלל שאנחנו חיים, אני משהו אומרת, את בן אדם אחד ואת בן אדם אחד ואת בן אדם אחד, ואם תצליחי ללמוד לאורך כל הדרך שיטה אחת, הרווחת הרבה, הרווחת הרבה. כלומר, זה לא מעניין אותי כרגע מה האמת, הרב קוק, זה אמת וזה אמת וזה אמת וזה אמת וזה אמת, ועכשיו תבחרי את הסגנון שמתאים לך. כאילו, אני אף פעם לא אלך עכשיו לדיון עם חבדניקית, לא, אצלנו יותר אמת. יש פה אמת, ויש פה אמת, וזה הסגנון, וזה הסגנון. אני מדברת על עבודת המידות. יהיו מחלוקות יותר עמוקות ביחס לארץ ישראל, למדינת ישראל וכו'. אבל כשאנחנו מדברים על עבודת המידות, אין... כן. אף פעם אדם לא מתכוון על משהו שאין לו בכלל. אדם טיפש לחלוטין, שלא מעניין את החוכמה, לא יקנה בחוכמה, כי זה מושג שלא מדבר אליו. אם הוא מקנה, סימן שכבר יש לו גרעין של חוכמה, אחרת זה לא היה. דרך אגב, אחד הדברים שעוזרים לנו להבין מי אנחנו וגם במה אנחנו מקנים. זה גם מדד. כלומר, חלק מעבודת המודעות העצמית, אם תהיה בסדת מודעות עצמית, שאלו אותך מה את אוהבת, ושאלו אותך גם במה את מקנה. כי זה גם איזושהי אמירה על מי את. ואני אומרת הרבה פעמים מדרשה בנות מקנות לחברות שלהם כי הן מתפללות את זה, איזה כיף שזה שם זה מקנים. כאילו באמת באה אליי פעם מישהי, וואי איך אני מקנה במישהי, כל כך מתרכזת בתפילה. מה זה אומר על המקנה? מה זה אומר על המקנה? תראו באמת, אנשים בעולם מקנים על כסף, על כל מיני קשקושים. זה שאת זוכה לקנה בחברה שלך כי היא מתרכזת בתפילה, אומר עלייך הרבה על מה מעניין אותך בחיים. זה מאוד מאוד משמעותי. רבי נחמן דרך אגב אומר את זה לגבי פורים, אם אמרת כל מיני שיטות, אז אני אביא עכשיו מרבי נחמן. הוא אומר את זה לגבי פורים, של למה אדם מתחפש, למה שהוא מחובר אליו. ואז הוא מדבר על המילה צבוע. צביעות זאת אחת התכונות שרוב האנשים הכי שונאים. לא יודעת מה איתכם, אבל אם היינו עושים סקר, אני חושבת שלפחות 70% הייתי שואלת מה התכונה הכי מעצבנת, היו אומרות צביעות. מי מתחברת לזה שצביעות זה מעצבן אותה? אוקיי, אז יש פה כמה וכמה. לא יודעת אם 70%, אבל מכובד. ורבי נחמן אמר שמה זה צביעות? צביעות זה מלשון צבע. כאילו, אדם צבוע באותו צבע שמדבר אליו. כאילו, למה אדם למשל משחק אותה מאוד מאוד עמוק, למשל? כי מה? כי זה הצבע שמדבר עליו, העומק, אז הוא כאילו צבוע כעמוק, או אדם שצבוע כאיש חסד, זה אומר שזה הצבע שמדבר אליו, החסד, זה אותו כיוון של הקנאה. כלומר, גם במידת הצביעות היא בעצם מידה על משהו מאוד מאוד אמיתי, וזה הבנה שלנו גם לגבי עצמנו וגם לגבי אחרים. אדם אף פעם לא צבוע בצבע שלא מדבר אליו. טוב, עוד שאלות? כן, ולמה? למה תמיד ההסתכלות תהיה תמיד לטובה? לא כי אנחנו אנשים נחמדים ואופטימיים, לא. לא בגלל זה, אלא בגלל שכתוב נשמה טהורה של הבת הדין. כל אחת פה היא נשמה טהורה. ולא משנה כמה היא מקנה, כמה היא שונאת, כמה היא מתעצבנת, כמה היא כועסת, כמה, 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 והרשימה עוד ארוכה. כל אחת יש לו נשמה טהורה באמת, זה לא איזה משהו... קיצ'י כזה, שוואו, הכל פה טוב, לא. כל אחת באמת היא נשמה טהורה, ובסופו של דבר, כל מה שמניע אותנו זה הנשמה הטהורה. אגב, הנשמה הטהורה, יש הרבה קליפות, אנחנו לא אומרים שאין קליפות, אבל המניע היסודי, יסודי, יסודי, הוא תמיד טוב. תמיד. דיברנו על פרויד? דיברנו, לא? נכון? דיברנו על זה. שפרויד גילה את התת מודע. והוא בעצם גילה שיש דבר יותר עמוק ממה שרואים, והתגלית הזאת הייתה מאוד מאוד משמעותית לאנושות. אלא מה? הוא גילה שהאדם מונע מהחלקים האפלים שבתוכו. אז אני אמרתי שזה כמו אדם שחופר והוא מגיע רק לביוב. הוא גילה שיש משהו מתחת לאדמה, ביוב, זה יפה מאוד, אבל הוא גילה את הרע. ואם הוא יחפור עוד קצת מתחת לביוב, מה הוא יגלה? מי תאום תאורים וצלולים. ככה זה, יש לנו נשמה תאורה, על גבי הרבה פעמים יש לנו קליפות, לא משהו, ואנחנו עושים דברים שמונעים ממניעים, לא משהו, אבל אם נחקור עוד קצת, אנחנו נגלה שזה תמיד נובע מהנשמה. תודה? אז גם לדוגמה הזאת של הצביעות. אז כאילו נראה לא משהו, אבל אם תחקור עוד קצת, זה באמת באמת מקשר אמיתי. ויוצא שצביעות זאת אחת העמידות הכי אמיתיות שיש, בהפוך על הפוך. אני... טוב, אז אני חוזרת למשפט. הרינו רואים שהעמידות הטבעיות באדם אינן נקבעות כאם כפי הדעת. ולפי ידיעתו, בין שתהיה אמיתית או כוזבת, ידבקו מידותיו. כלומר, אם הדעה שלי נכונה או לא נכונה, זה לא משנה, לפי זה העמידות שלי ילכו. והקטן הבלתי מכיר כלל שום עניין, אין לו מידות כלל. וכשיגדל ויכיר שהמאכל הוא טוב, יאהבנו. או מי שיקח ממנו והוא צריך לו, יכעס עליו. וכל מה שתתפשט הדעת יותר, כן יתפשטו המידות. על כן, כשאנו באים לקובען כולן ביראת השם יתברך ואהבתו, צריך על כל פנים שתתפשט הדעת בדרכיו הישרים והכרתו, שעל פיהן יתכוננו המידות. ומה שיחסר מהדעת כפלי כפליים בערכו יחסר מהמידות, כיוון שהוא שורש להם בנושאן. הדעת היא שורש למידות. מה מוסיף לנו הדימוי הזה, שהדעת זה שורש? אם ענף בעץ נפגע, נשרף, האם כל העץ נפגע? כל העץ נפגע? כן או לא? לא. אם השורש נרקב ונפגע ונשרף, האם כל העץ נפגע? כן. למה? כי השורש משפיע על הכל. ואם ענף נפגע, אז לא נורא. בעבר הייתה מחלת אדמת, כלומר גם היום יש מחלת אדמת, אבל היום רוב האנשים מחוסנים, פעם לא היו מחוסנים, והייתה תרופה למחלת אדמת שקראו לה תלידומיד. תלידומיד הזאת, כאילו הרבה אנשים לקחו והכל בסדר, וזה באמת טיפל מצוין באדמת. אבל מה קרה כשנשים בהיריון לקחו תלידומיד? כל הילדים נולדו מעוותים. בלי איברים, אחד בלי יד, אחד בלי זה, משהו באמת באמת מחריד. וככל שאישה לקחה את התרופה הזאת בשלב יותר מוקדם של ההיריון, ככה העובר יצא יותר פגוע. ומאז, כאילו ברוך השם עשו את המחקרים, ולכן אין היום אדם שבטח לא נשים, שלא מקבל חיסון לאדמת. דבר ראשון ששואלים אישה בהיריון, זה האם היא קיבלה חיסון לאדמת. למה? אדמת היא לא מפחידה אותנו, מה מפחיד אותנו? התרופה שלה. ולמה התרופה הזאת שהצילה כל כך הרבה אנשים פגעה בעוברים? כי עובר הוא שלב של שורש. ואם נפגע השורש, נפגע כל הענפים. כלומר, אם אותו ילד שנולד לא עלינו, בלי גפיים, היה מקבל את התלידומיד, לא היה קורה לו כלום. כי זו תרופה טובה לאדמת. אבל בגלל שהילד הזה קיבל את זה כשהוא היה שורש, כשאימא שלו הייתה בהיריון שלו, לכן אותו ילד נפגע. אותו דבר, הדוגמה הזאת של היריון היא דוגמה לשורש. אם ילד קטן נופל, לא נורא, אבל אישה בהיריון וככל שהחודשים יותר מוקדמים, אם היא נפגעת או אם היא חס ושלום עוברת תאונה, אז הפגיעה בעובר יכולה להיות יותר קשה. למה? כי זה שלב שורשי. לעומת זאת, אם הילד אחר כך נפגע, לא נורא, אז יהיה לו מכה פה, מכה שם, אבל זה לא נורא. ככל שיש לנו פגיעה בשורש, הפגיעה הרבה 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 יותר גדולה אחר כך בענפים. וגם הפוך, על דרך החיוב, ככל שהשורש יותר מפותח, יותר טוב, גם העץ שיוצא ממנו אחר כך יותר משובח. אני חוזרת לנמשל, הדעת זה השורש. אם הדעת שלנו תהיה מפותחת כראוי, המידות שזה הענפים, הן יהיו בריאות, יצמיחו אנשים בריאים ואנשים שבעזרת השם מחוברים לקדוש ברוך הוא. אבל אם השורש יהיה מעוות, אם הדעת תהיה מעוותת, אנחנו מתרחקות מעצמנו וממילא מהקדוש ברוך הוא. לשנות שורש, מה זאת אומרת? החברה זה לא השורש.
לא, זה שלנו, כאילו, אני אגיד שלנו, לא, זה פשוט, אני אמרה, כאילו, זה כבר שורש, אבל מה שאתם
זה עדיין לא השורש שלו. זה מאוד מאוד, בוא נגיד ככה, הפגיעה או הקליפות מאוד מאוד עמוקות אצלו, אבל זה לא שורש. שורש יש לנו אחד, כן? השורש שלנו זה נשמה טהורה. עכשיו יש את הדעת, שבדוגמה שלנו היא השורש, את הדעת אתה כן יכול לשנות. את הדעת אתה כן יכול לשנות, ואנחנו רואים אנשים בגיל 50 שעושים סוויץ' בחיים שלהם, ופתאום לומדים, ופתאום משנים את עצמם, בוודאי. זה ברור שככל שהגיל יותר מבוגר זה יותר קשה, כי כבר יש לך הרבה רגלים שקנית. אבל מבחינת היכולת לשנות, כן, יש את זה. עוד שאלות? אז אנחנו ממשיכות הלאה. טוב, אני אסביר את זה בעל פה כי זה קצת מסובך. אני אדלג ואחר כך אני אסביר, בסדר? והנה, לפי זה האמת, אני 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שורות מסוף הפסקה. והנה, לפי זה האמת היא, שענייני האמת חרוטים בנו בטבענו, ונפשנו לא תיתן לה מנוח, אם לא נבלבל אותה בידיים בטרדות מותרות או מגונות שמאפילות אורה, עד שתעמוד על טבעה האמיתי, דהיינו, שיהיו כל מידותיה משמשות לעבודת השם יתברך. ולפי זה המעצים עיניו מהשקיף בעיונו על ענייני העירה והעבודה, הוא חומס נפשו מאוד, שמונע ממנה טבעה ממש כסוגר עיניו מראות, או אותם תמיד אוזנו משמוע. עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים וקל וחומר לכל החושים כולם. איש כזה ודאי בחשכה התהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. מי רוצה להסביר את המשפט הזה? אלא אני קצת לא מרגישה טוב. מה הוא אומר כאן?
שכאילו זה לא... זה לא טוב כשאנחנו לא מביאים לביטוי.
נכון מאוד. ואיך אנחנו צריכים להביא את המילות לידי ביטוי? נכון מה שאמרת? כן, מה היה הנושא פה? הדעת. בעצם אחרי שיעור כזה, אתן יכולות להגיד לעצמכם, יאללה, למה להתפלסף יותר מדי? בואו נחיה, בואו נזרום, כמה צריך ללמוד, כמה צריך זה, כאילו, עד עכשיו הסתדרנו יפה בחיים. למה להסתבך? מה אומר לכן הרב?
זה לא
יפה,
אנחנו
נשארת
לנו דורשת את זה.
שמה? מעולה. יש לנו דרישה פנימית מהנפש למה? מה הדרישה הפנימית? מה היא דורשת? לאמת, מעולה. נכון? בעצם הנפש דורשת אמת. הרבה אנשים מחפשים. למה? כי יש דרישת אמת לנפש. היא נובעת באמת מהנשמה. והדרישה הזאת הולכת איתנו והולכת, ואנחנו לא תמיד יודעים מה לעשות איתה. מה אומר לנו הרב? אם לא תלמדי ולא תפקחי את העיניים, מה נכון לך? כן, מה את עושה? את חומסת את הנפש שלך. מה זה חמס? מה זה? נכון, את כאילו גוזלת מהנפש שלך את האפשרות שלה להיות מי שהיא. הנה, שמונע ממנה טבעה ממש כסוגר עיניו מראות, או אתם תמיד אוזנו משמוע. תחשבו שהייתם אומרות לעצמכם, בשביל מה צריך לראות? עיניים זה דבר מיותר. בואו נשים עליהם איזשהו מסקין טייפ אטום. בשביל מה לראות זה מיותר? או בשביל מה לשמוע? בואו נאטום את האוזניים. איך זה נראה לכם? זה היה נראה... מי היה עושה דבר כזה? בן אדם שאתה אומר, אוקיי, או איזה חולה נפש, או משוגע, או לא יודעת מה. מי מוותר על הראייה? מי מוותר על השמיעה? אומר הרב, אם את לא לומדת דברים שקשורים לנפש, את מוותרת על כל החיים שלך. זה לא רק לוותר על העיניים או על האוזניים, זה לוותר על הנפש שלך. ואת זה את לא יכולה להרשות לעצמך. עד שלא ישתמש כלל בחוש מהחושים וקל וחומר לכל החושים כולם, כי זה כל הנפש. איש כזה ודאי בחשיכה יתהלך, כמו שאמר הכתוב, דרך רשעים כאפלה. אדם שאומר לעצמו, עזוב, לא רוצה לדעת מה האמת, לא רוצה להתפלסף, לא רוצה להסתבך, תנו לחיות את זה, הוא בעצם מפספס להיות את מי שהוא, את מי שהוא בא לעולם. הן מאפילות אורה. יש לנו פה אמירות מאוד 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 קשות של הרב על מי שאומר, אני לא באמת רוצה להתקדם. חוץ ממי אמרנו, מי יכול להגיד לעצמו דבר כזה? זכרות דיברנו על זה. מי יכול להגיד לעצמו, עזבו, אני רוצה לזרום, לא ללמוד יותר מדי. מי כן יכול להרשות לעצמו? אנשים שהם ככה בכל רבדי החיים. אנשים שהם לא לומדים ולא למדו מקצוע, ולא, כאילו כי הם אנשים פשוטים, נתנו את הדוגמה, את הסבתות של פעם. אלה אנשים שכל החיים עבדו מהבטן, אי אפשר פתאום להגיד להם, לא, עבודת המידות, עכשיו את צריכה לפתוח מוסר אביך. את רק מסבכת אותם. כי הם מבחינתם יודעים מה טוב, יודעים מה נכון, מה הסבתא, מהאימא וכו' וכו'. אתם אל תסבכי. אבל אם בכל שאר התחומים אתה אדם שלומד, לא יכול להיות שבעבודת המידות או בעבודת השם פה את רוצה להיות טבעית. כי זה לא להיות טבעית, זה להיות גולמית. מה ההבדל בין טבעי לגולמי? טבעי אמרנו, זה טבוע בנו, יש פה דברים שטבועים בנו ואנחנו רוצים להוציא אותם לפועל. גולמי זה להישאר חומר גלם, חומר לא מעובד. כאילו כמו שבאנו לעולם ככה נצא ממנו ולא נעשה בעולם הזה שום דבר, זה בלתי אפשרי. ולכן כמעט כל פסקה בפרק הראשון במוסר אביך, שהרב מדבר על הדעת, כמעט כל פסקה הוא חותם בזה שאסור לנו לעצום את העיניים. אסור לנו לעצום את העיניים ולהגיד אוקיי, נו, נזרום. כי זה באמת משהו שדורש מאיתנו. הרבה אנשים חיים בצורה כזאת שהם לא דורשים מעצמם מספיק. ופה הרב אומר, לא, את חייבת ללמוד ולדעת גם מה את צריכה לדרוש מעצמך. משהו לא מובן מאליו. כן, שאלות.
יש לי שאלה ראשונה מה שעשית עכשיו. הרב קוראת את נמידה
יראה בטבעיתה.
מה את
אומרת?
מה
חשוב
לרב?
יראה מבחינת הרב זה כל היחס לקדוש ברוך הוא. ומידה מבחינת הרב זה לא רק מידה של מוסר טבעי אנושי, אלא מוסר אלוקי. אין לנו דבר כזה, נגיד ענווה, רק במובן החברתי, אל תשתחצני ואל תתנסי על אחרים. זה לא ענווה, זה פן אחד מאוד פשוט של ענווה. אבל כל המידות, העומק שלהם, תמיד, 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 זה בסופו של דבר מנותב לקדוש ברוך הוא. אם זה מידה אמיתית, אם זה מידה נכונה, יש בצד חברתי אנושי, אבל זה אף פעם לא נגמר שם. כמו הדוגמה של הכיבוד הורים. שכיבוד הורים, יש גם כזה דבר אצל גויים, ולכן חז"ל מביאים דוגמה את דמה בנתינה בכיבוד הורים. כי כיבוד הורים ברובד הכרת הטוב אפילו לא צריך להיות יהודי בשביל זה. אבל כשאנחנו אומרים כיבוד הורים, זה כיבוד הורים ברמה יותר גבוהה. שבעצם ההורים המשותפים מהקדוש ברוך הוא. השפיץ של עבודת המידות תמיד חוזר ליחס לקדוש ברוך הוא. למה? כי זאת האמת הכי גבוהה ועמוקה. לא יכולה להיות לי מידה טובה שהיא לא מחוברת לקדוש ברוך הוא. ואצל הרב המושג יראה זה כל היחס לקדוש ברוך הוא. שאלה טובה. תודה. עוד? טוב. אז אנחנו נתקדם. כן, יש לנו כמה דקות להתקדם. לפסקה הבאה. נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. כבר המשפט הזה הוא משפט מאוד 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 חשוב. מצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. בעצם בחומש דברים הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אשר ילמדון ליראה אותי ואת בניהם ילמדון. יש לכם פה מקור, אני ממש ממליצה לכם לעיין אחר כך בדברים ד' פסוק י'. הקדוש ברוך הוא אומר לנו שיראה, אתם יודעות מה אי אפשר לפספס את זה, יש לכם פה תנ"ך? מה זה? חומש דברים, פרק ד' פסוק י'. מי מוכנה לקרוא? לא כולם ביחד? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, אקה לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדו. בנות, זה לא הרב קוק, זה לא רבי נחמן, זה לא הרבי מלובביץ, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? יראה זה דבר שניתן ללמידה. אם אני אומרת, וואו, אני לא, בסדר, אני נורא נורא חשוב לי להיות צדיקה, אבל אני לא מרגישה אמונה עמוקה, אני לא מרגישה יראה עמוקה, אני לא מרגישה אהבה באמת. אני אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, אבל אני לא באמת אוהבת את השם. אני לא באמת מבינה מה זה, וכו' וכו' וכו'. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? את יכולה ללמוד את זה. זה דבר שניתן לרכישה. זה לא או שאני מאמינה או שאני לא מאמינה, או שאני יראת שמיים או שאין לי יראת שמיים, או שאני אוהבת את השם או שאין לי אהבת השם. הכל ניתן ללמידה עם, מה התנאי? מה התנאי כדי לרכוש את זה? מה זה? למידה, אבל מה התנאי כדי שהלמידה הזאת תחלחל לי בנפש? שיש רצון. למידה שהיא למידה מהשכל, שאין רצון חי, זה לא עובד. אבל אם יש לי רצון חי ליראת שמיים, אבל אני לא מרגישה את זה, אז זה יעבוד. אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל זה יעבוד. אם אני מאוד 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 רוצה להיות מחוברת לתפילה, אבל מה לעשות? כשאני מתפללת, אני רק סופרת עמודים, מתי התפילה תסתיים. מכירים את זה בתפילת ראש השנה? רגע. אין... אם כאילו, עם כל הכבוד התפילת ראש השנה, אני רק רוצה שהיא תסתיים כבר, אז זה לא אומר שככה אני, אלא זה דבר שניתן ללמידה. כל היחס לקדוש ברוך הוא דבר שניתן לרכישה. זה לא או שנולדתי כזאת צדיקה שמתפללת או שלא. או שנולדתי עם יראת שמיים או שלא. זה ניתן ללמידה. וזה ניתן ללמידה לעצמנו, וזה ניתן ללמידה בחינוך ילדינו. ככה אומר לנו עוד פעם, זה הקדוש ברוך הוא. אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה. יש לנו ציווי. מצוות יראה זה ללמוד יראה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו שנראה אותו. מה הוא מצווה אותנו? שנלמד את זה. אי אפשר לצוות על רגש, אבל בהחלט אפשר לצוות על משהו שהוא תלוי בנו. ללמוד יראה זה תלוי בנו. יופי, ומה יגידו לך בשולחן ערוך? מה זה ושמחת בחגיך? בא השולחן ערוך להסביר לנו מה זה ושמחת בחגיך. ואז אני נותנת את הדוגמה הקלאסית של גברים בבשר ויין ונשים בבגדים ותכשיטים וילדים בממתקים. מה המצווה? מה המצווה? לקנות ממתקים ילדים, לקנות תכשיטים ילדים. כאילו, אתה עושה את הטכני בתקווה שהטכני ישפיע על הנפש. כלומר, יש לי מצווה להשתדל לשמוח. אין לי מצווה לשמוח. כאילו בשולחן ערוך שמסביר לנו מה ההלכה עצמה, הוא לא אומר לך תשמחי. הוא אומר לך תחשבי מה האמצעים שמסמכים אותך. אז רוב האנשים מסמכים בגדים ותכשיטים. אם את כזאת שדווקא משמח אותך משהו אחר, אז תלכי על משהו אחר. אבל אלה האמצעים הקלאסיים שמסמכים אנשים. יכול להיות בן אדם שיגיד לא, אותי משמח, תנו לי דוגמה. איך?
טיול בטבע.
טיול בטבע. אז אני יום לפני החג עושה טיול בטבע שאני אכנס לחג עם נפש רחבה. יש לך מצווה להיות שמחה בחג. המצווה אומרת, תחשבי מה מביא אותך לשם. אז עוד פעם, השולחן ערוך נתן לנו דוגמאות קלאסיות. רוב הנשים שמחות בתכשיטים בבגדים, רוב הילדים שמחים בממתקים, רוב הגברים שמחים בבשר ויד. מה לעשות בעלך צמחוני, תתני לו בשר שישמח. לא, תחשבי מה ישמח אותו. אין... יש? ואת תראי את זה ככה בכל המצוות. גם, נתת עוד דוגמה, ואהבת את הגר. ואז מה יגיד לנו השולחן ערוך? אל תזכיר לו את מעשיו הראשונים. אל תעשה ככה, תעשה ככה. הוא תמיד יפרט את זה למעשים. יש לנו יעד לאהוב את הגר. איך מגיעים ליעד הזה? תמיד השולחן ערוך יפרוט את זה למעשים. כי אי אפשר לצוות ישירות על הרגש. יפה. ואיך אתה מגיע לשם? תראה דרכיו, תדבק בדרכיו. עוד פעם, השולחן ערוך יפרק את זה. את לא תראה שום הלכה בשולחן ערוך שהיא מצווה על הרגש. אפילו מצוות תשובה, מה תהיה? הווידוי. תמיד, בסופו של דבר, הציווי הוא על הצד המעשי. למה? כי על הצד המעשי יש לנו שליטה. על הרגש אין לנו שליטה. יש לנו ציווי לעשות מעשים ודברים שיובילו אותנו לרגש הזה. אבל אף פעם אין לנו ציווי, ואהבת לרעך כמוך, מה זה ואהבת לרעך כמוך? רק יפרק את הספר החינוך. תשמור על ממונו, תשמור על כבודו, הוא לא תאהב אותו. היד זה לאהוב אותו. התורה מביאה לנו את היד, ההלכה מביאה לנו את הדרכים להגיע ליד הזה. יש? אז גם פה, יש לנו יד להיות אנשים יראי השמיים, להיות אנשים מאמינים, להיות אנשים אוהבי השם. איך מגיעים לזה? זה בלמידה. ולכן מי שיש לה תסכול, שהיא נורא רוצה לאהוב את השם, או נורא רוצה יראת שמיים, או נורא רוצה להיות מחוברת לתפילה, ואין לה את זה, שלא תישאר בתסכול, יש עבודה ברוך השם, כן. נכון. נכון. מה את אומרת? תכונת אופי זה דבר מולד. מידה זה דבר נרכש. יש תכונה שהיא מקדמת לי מידה. למשל, אדם שנולד עם תכונת אופי כזאת של רוגע, אז זה יקדם לו את האפשרות לעבוד על הכעס, כי יש לו נטייה טבעית כזאת של רוגע. אוקיי? הוא יהיה אדם, נגיד, שצריך יותר לעבוד על אכפתיות. הרבה פעמים הרגועים הם גבולים לאדישים. אוקיי? כל תכונה יש משהו לעבוד איתה. כן? הרבה פעמים אמא שלי הייתה אומרת לי, אמא שלי מרוקאית עם דם חם, הייתה אומרת לי, לך ישיר על כל צלחת. כי כשהייתי שותפת כלים, היא הייתה משתגעת. לך ישיר לכל צלחת. היא כאילו, יאללה, תזוזי. זה כנראה בא בתורשה, כי כשאני רואה את הבת שלי שותפת כלים, אני... כאילו, סעי. אז לא יודעת מה יהיה עם הנינה שלי בכלל. אחרי יומיים תשטוף שתי צלחות. אבל באמת, כאילו, כשיש לנו תכונה של רוגע, זה מאוד יעזור לנו לעבוד על כעס. אבל זה, נצטרך לעבוד יותר על אכפתיות. או כשיש לנו תכונה של, נו לדוגמה של תכונת אופי. של מה? של סבלנות, מצוין. אז יהיה לנו מאוד קל לעבוד על, על מה? על ענווה, על עין טובה, על כבוד. על מה יהיה לנו קשה לעבוד בסבלנות? זריזות, אוקיי? כלומר, כל נטיית אופי יש לה משהו שיקל עליה על מידה מסוימת ויקשה עליה על מידה אחרת. אין הנחות לגמרי בחיים. אנחנו יודעים על דוד המלך, נתנו דוגמה של דוד המלך על תשובה? דוד המלך נולד עם נטייה. עם איזה נטייה הוא נולד? הוא נולד אדמוני. כששמואל בא להמליך את דוד הוא מאוד מאוד מבוהל. מה כתוב? שהוא רואה אדמוני עם יפה עיניים. ותמיד אנחנו מתרגמים את הג'ינג'י יפה, אבל זה לא מה ששמואל ראה. אדמוני זה נטייה לדם. שמואל רואה את דוד המלך ונבהל. הוא נרגע מהעיניים הטובות, אבל הוא נבהל מהאדמוניות. מי עוד היה לנו אדמוני? עשיו. גם עשיו וגם דוד, שניהם היו אדמוניים. אלא מה? עשיו לקח את הנטייה הזאת לרע ולשפיכות דמים, ודוד לאן לקח את הנטייה הזאת? מה? למלחמות השם. דוד מעיד על עצמו שהוא נלחם את מלחמות השם, וכשהוא לא היה נלחם את מלחמות השם, כך הוא כותב, לכלכתי ידיי בדם שפיר ושיליה להתיר אישה לבעלה. כשהוא לא היה עסוק במלחמות, במה הוא היה עסוק? בהלכות נידה. הוא נשאר ברמת הדם. אז יש נטייה לדם, ולפעמים אומרים על עשיו מסכן, מה רוצים ממנו? גם כשרבקה, נכון, כתוב שרבקה הייתה הולכת ליד בתי כנסת, הייתה מקבלת בעיתות מיעקב, וכשהייתה הולכת ליד בתי עבודה זרה, הייתה מקבלת בעיתות מעשיו. וכירות את המדרש הזה? אז זה מדרש שמצד אחד הוא נורא עצוב, כי אתה אומר, מה, נורא מסכן עשיו, כביכול אין לו? כביכול אין לו בחירה, הוא נולד ככה. נכון, אין לו בחירה לגבי הרבה תכונות שלנו, גם לדוד המלך לא הייתה בחירה. מה כן הבחירה שלנו? מה לעשות עם הנטייה הזאת? יש לך נטייה לאדמוניות? אומרת הגמרא, אדם שנולד במזל מאדים, ילך להיות מוהל או שוחט. היום נגיד אחות, כירורג, לא חסר. אבל יש לנו נטייה, השאלה היא לא עם איזה תכונה אנחנו נולדות, אלא מה אנחנו עושות איתה ואיזה מידות אנחנו מפתחות איתה. המשך יבוא. תודה רבה.